אולי נקרא את החצי הראשון ככה בקריאה, בלי להגיד אף מילה אחרי שעברנו עליו, בסדר? ואז ניכנס לחצי הזה, החלק האחרון. ובזה, מתחילת פרק י' ז', ובזה יובן מה שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. וכאן השאלות קודם. ולכאורה הוא בלבבך נגד החוש שלנו. והתורה היא נצחית. ואי אפשר לומר שאולי פעם זה היה מתאים, היום זה לא מתאים וכדומה. שאין קרוב מאוד הדבר להפך ליבו מתאהבות עולם הזה לאהבת השם באמת. אז מה פירוש קרוב? כמו שנאמר בגמרא, עתו יראה מילתא זוטרתי היא. האם היראה היא דבר קטון? הסברנו. זאת אומרת שגם לגבי הדור שבו זה נאמר, לגבי דורו של משה רבנו, גם לגבי הדור ההוא זה דבר גדול. אז איך נאמר כי קרוב? בכל שכן אהבה. אם יראה היא דבר קשה, אהבה, לפתח אהבה, אהבת השם, זה ודאי דבר מורכב ומסובך ועבודת חיים שלמה. אז מה פירוש כי קרוב אליך הדבר מאוד? וגם אמרו רבותינו ז"ל, לצדיקים דווקא ליבם ברשותם. פה הוא מקצין את השאלה עוד הרבה יותר, אם אנחנו יודעים את החלוקה של צדיק בינוני רשע המחודשת שפיתחנו בתניא, אז לא רק שזה לא מדרגתו של כל אדם, אלא רק של בינוניים מיוחדים, בעצם זה בכלל רק מדרגתו של הצדיק. כי הרי רק על הצדיקים, בסדר, נאמר שליבם ברשותם. ואם אתה אומר לבבך, קרוב אליך הדבר מאוד, אז תחליט, זה ממש סותר. אלא דלעשותו, המילה לעשותו קשורה לבלבבך, כמו שהסברנו בכל החלק הראשון. אלא דלעשותו, רוצה לומר, האהבה מביאה לידי עשיית המצוות בלבד. אותה אהבה שהיא לא יוצרת בערת לב. וכל כוחה הוא רק להביא למה? לקיום המצוות. וזה יוצר לך תחושה נורא מתסכלת, שאולי לא הגעתי לשום מקום בעצם מאיפה שאני חשבתי להגיע אליו. לא נכון. רוצה לומר, האהבה המביאה לידי עשיית המצוות בלבד, שהיא ראותא דליבה, רצון הלב שבתעלומות לב. לב לא בוער, לא קמע, לא נגלה. גם כי אינה, אפילו שאינה בהתגלות ליבו, כרשפי אש. זה, דבר זה קרוב מאוד. דבר זה יכול לעורר בתוכו, את זה יכול האדם לעורר בתוכו. להגיע לאהבה כזו שיכולה לעורר בתוכו את האהבה הזו שבתעלומות ליבו, זה קרוב מאוד. ואז המנגנון מתחיל להיות מופעל. אבל אתה לא יכול לוותר על העולם המעשי ולהגיד אני אעסוק בכנפיים הגדולות. בסדר? לשם זה חותר. העולם המעשי הוא מחוץ לעניינים, זה לא יעבוד לך. ודבר זה קרוב מאוד ונקל לכל אדם אשר יש לו מוח בקודקודו. כי מוחו כן ברשותו. גם אם ליבו לא ברשותו, מוחו הרי ברשותו. ויכול להתבונן בו במוחו בכל אשר יחפוץ. בכל אשר יחפוץ, בכל מה שהוא רוצה הוא יכול, ובכל עת שהוא רוצה הוא יכול. בכל אשר יחפוץ. מה הבעיה?
בכל.
כן. ויכול להתבונן, יכול להיות, ככל. בסדר? ויכול להתבונן בו בכל אשר יחפוץ. וכשיתבונן בו, במה? במוחו. כשיפעיל את מוחו להתבונן, הוא יכול להחליט במה הוא רוצה להתבונן. האם הוא רוצה להתבונן עכשיו בדבר כזה או בדבר כזה. וכשהוא יחליט שהוא מתבונן במוחו, במה? בגדולת אין סוף, ברוך הוא. והוא יתחיל לקלוט שהוא חלק מהאין סוף הגדול הזה, האין סופי הזה. ממילא יוליד במוחו על כל פנים האהבה להשם. בעצם ההתבוננות בגדולת אין סוף יוליד במוחו על כל פנים האהבה להשם, לדבקה בו בקיום מצוותיו ותורתו. אבל בשביל זה צריך להתבונן בגדולת אינסוף. לא כתוב פה להתבונן רק במתמטיקה המעניינת של התורה. להתבונן בתובנות המעניינות. להתבונן בגדולת אינסוף זה דבר מאוד 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 גדול. לקלוט שהתורה היא אינסוף. לקלוט שהעיסוק שלנו כאן הוא במשהו שהוא מחוץ לקליפתיות שלי. שהוא מחוץ לקליפתיות שלי. הוא שייך לאינסופיות. אני עוד לא קולט, אני לא, אבל אני מתחבר אל המושג הזה שנקרא אינסוף. עצם החיבור הזה למושג האינסוף ולגדולת האינסוף, ממילא יוליד במוחו על כל פנים האהבה להשם. זה נקודת הנקודות. היציאה, ההסכמה לצאת, ההסכמה לצאת מהתובנה של הסוף, של המובן, של המוגדר, ולהתבונן, להתבונן באופן שכלי, להתבונן בגדולת אינסוף, להתבונן בגדולת השם. ממילא יוליד במוחו על כל פנים האהבה להשם, לדבקה בו בקיום מצוותיו ותורתו. אתם מבינים למה? כי ברגע שאני מחובר אל האינסוף, אני גם מתמלא ענווה מסוימת. אני גם מתמלא יראה מסוימת בפני האינסוף. זאת נקודה מאוד 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 גדולה. הייתי, אני לא אפתח את זה, אולי ניכנס לזה יותר כשניכנס לפרק י"ח, אבל חשבתי על זה הרבה מאוד השבוע שם באוקראינה. יש שלושה מושגים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן. אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. אני חושב שכשחושבים לעומק על המושגים האלה, אז אנחנו נתקלים במשהו שהוא הוא עולם ומלואו. צריך לדבר על זה הרבה. בפרק י"ח אני חושב שמדבר על זה יותר מהצד של אהבת ישראל. עכשיו אני מתחיל דווקא משם. בשבוע שעבר, כשהייתי שם באוקראינה, בלילה שבין שלישי לרביעי, הגענו לאניפולי. אנפולי. באנפולי קבורים רב זושה מאנפולי, וחברו רב יהודה לייב הכהן, שניהם כתבו את ההסכמה לדעת. אבל לידם, הם ליד, קבור רבם, המגיד ממזריץ'. שבעצם כל החסידות כולה ינוקה משם. הוא אגב מגיע לאנפולי בסוף ימיו, למרות שהוא ממזריץ', שזה מקום אחר. הוא מגיע לאנפולי כנראה בגלל רדיפות, שהיו כנראה גם מסביב לנושא של החסידים, והכל, בגלל רדיפות הוא מגיע לאנפולי. זה סוף מקום בסוף העולם. אי אפשר תאר בכלל. אני עלוב בעניות נוראית, וזה לילה חשוך, חשוך, חשוך. זה היה סוף חודש. אנחנו בבית שבט, זה היה קפטט או קפטט. אין. בסקי, מינוס 6, מינוס 7. הלבן, הכל הכל לבן, אבל לא עוד כלום. ואז אנחנו חפשים. נסע איתנו נהג שמכיר, אבל הוא גם לא זיהה שם שום דבר. זה כזה מקום כזה, לא זיהה כלום. עכשיו, יש איזה אוהל מסביב לקברות, בית הקברות שם חרוש לגמרי, הרסו אותו כמובן, הכהנים, לא נשאר כלום. אבל יש שם איזה אוהל, אבל אתה לא רואה כלום, אי אפשר בכלל לדעת. בשלב מסוים פתאום רואים שם שתי דמויות. הולכים, והולכים שם שני חבר'ה, מבוגר וצעיר. אנחנו בתוך האוטו, אנחנו רועדים מלצאת, כמו פור עיני. ועושים שם שני חבר'ה, מאוד מעניין. המבוגר, אחרי חצי שנייה, בנוסף לחושך, יש גם חוש הריח, עובד שיקור. לא, עוד לא למד מה זה שיקור. מה זה שיקור? חמוד, שיקור לגמרי.
מתחמם.
כן, מתחמם. והצעיר זה הבן שלו. המבוגר קוראים קולה, גולה, קולה, משהו כזה, נצעיר אמברי. טוב, והם מתחילים לקחת אותנו, הם אומרים, חבל על הזמן, אל תתחילו לזוז אפילו עם האוטו. פה זה 4 על 4, 4 על 1,000, אל תזוזו מפה, מפה זה, מפה אתם זוזים, אתם משלמים באנפולי לשנה הקרובה. אל תזוזו, מפה ברגל. הולכים, 10 בלילה, משהו כזה, הולכים. ופילפ לא הם ככה, מתחלמים באוויר, באווירה. טוב, מגיעים לשם, ואנחנו רוצים שהם פחות יזוזו, מסתידי הרחמנות עליהם. חם להם. לילד קוראים אנדרי. ולא משנה, שם באמת היו השגות עצומות שם אצל המה, אתה פתאום שם אצל המה גידן, זה לא יאמן שם. זה מה יש איזה אין סוף כזה שאתה... השפעות במקומות של הקברי צדיקים, לא, לא חשוב, לא נכנס לזה. זה היה ככה גם בסוף יום שבו ביקרתי בחנים בתי הספר היהודים שם, ולא נכנס לפרטים. בדרך חזרה החוצה היינו שמה, אנדרי ו... אני רואה את האנדרי הזה, אני לא יודע, לא, אני לא יודע אף מילה, הוא מדבר רק אוקראיני. אנחנו מדברים בעיניים ובעיניים, החושך. אבל ככה התחברתי איתו מאוד. חשבתי, הילד הזה עכשיו הולך עם האבא הזה. הוא שומר עליו פשוט. הוא שומר עליו, אבא שיקור לגמרי, הוא שומר עליו. אני יודע, הוא גר פה באיזה חושה. אמרתי לעצמי, היה לי מזוודה לקחת אותו איתי. באמת, התחברתי מאוד עם אנדרי. חשבתי עליו הרבה אחר, אנדרי. אנדרי, אוקראיני, חמם. ומשם עושים לברדיצ'ה. 12:30, משהו כזה, מגיעים לברדיצ'ה. שזה משהו כזה שפעם קראו למלון, אני יודע, ישנים שם. ובבוקר, בדרך לציון של רב לוי יצחק מברדיצ'ה. לכן בדרך אל הציון של רב לוי יצחק מברדיצ'ה. לפני שמגיעים, אז... רצינו לראות את בית הכנסת שעוד נשאר בברדיצ'ה. ברדיצ'ה נשאר בכנסת, ישן, ששחזרו אותו. ומישהו אמר לנו, לא משנה, הייתה שם איזושהי קבוצה של אורחים מאיזשהו מקום שאולי יוכל להיווצר מניין. שיש שם מקום לטבול. טוב, מגיעים לשם. והמניין נוצר מכמה אורחים שיש, ומכמה מהמקומיים. המקומיים זה עיקר זקנים. מי שמכיר ממש זקנים כאלה. עם שלם לך של קוזקים. זקנים, 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 שלמדו להגיד קדיש במשך הזמן. והם מדהימים, זקנים יהודים, שנמצאים שם אגב וכולם בסוף מקבלים צדוקת. זה זקני ברדיצ'ה. זקנים, אני מתכוון לארבעה ביחד. ושואלים לקרוא, לא כלום. אבל הם הזקנים, אחד מהם שומר לבית הקברות, ויהודים שיודעים יידיש יותר מאוקראיני. זה כאלה שברחו לסיביר בזמן שהם נכנסו. לברדיצ'ב ב-41, 1941, לברדיצ'ב מגיע הכיבוש הנאצי, והרי הרוסים הרשעים האלה, הם הצילו אותנו בעל כורחה. זאת אומרת, כשהכיבוש הנאצי נכנס, אז הרוסים פחדו שהיהודים ישתפו פעולה עם הגרמנים. לכן הם ניסו להבריח. כל הבריחה למזרח, שאף אחד לא יתבלבל, כל הבריחה למזרח ברוסיה ואוקראינה, לא הייתה מאהבת ישראל. כל הבריחה לסיביר והכל. אז בברדיצ'ה למשל, בערב המלחמה היו 30,000 יהודים. 10,000 מוברחים למזרח. כך שנשארו 20,000. חבל על הזמן, אבל בקיצור, בשחרור מהכיבוש הנאצי ב-43 נותרו 15. 15 מתוך 20,000. נותרו 15. 15 איש. מתוך 20,000. 30,000 שהיו, 10,000 ברחו, 15 נותרו. כך שכשיהודים נותרו בברדיצ'ב, זה כנראה לא מה-15 האלה, יכול להיות, אבל זה בדרך כלל מישהו שחזר מסיביר או חזר מהמזרח. מה קורה עם ה-20,000? פשוט בורות. ביום אחד בבור 18,600. אנשים לא יודעים, אז חושבים שבפולין היה רק את ה... זה לא יאמן. המחקרים שלמים היום שטוענים שמיליון ומעלה לפחות היו שם. אין כפר, אין מקום שאין לידו קבר אחים. בישראל תמיד אהבו לדבר על בבי יר. כי זה בקייב ויש תיירות. אין כפר שאין לידו בבי יר. אין עיר או כפר שאין בבי יר לידו. עם 10,000, עם 500, עם 1,000. אין מקום באוקראינה שאין לידו או בתוכו. זו הייתה השיטה שלו. ואז אני חוזר לסיפור עצמו, אתה נמצא בברדיצ'ב, אז יש את ארבעת הזקנים שהיו שם, ושני נערים צעירים. אחד קראו לו מוישה, ואחד קוראים לו לוי יצחוק. לוי יצחוק. עכשיו, דמי לוי, שבדרך כלל הוא אמר לי את השם האוקראיני, שקוראים לו, אבל מאז שהגיעו יהודים לזה, אז הוא נזכר שהוא לוי יצחוק, אני רואה, קוראים לו לוי יצחוק, אין שם הורים, אין כלום, אני מבין שזה סיפור שלהם. מתוק, מדהים, מדהים. שער יפה והכל, ו... עכשיו אין בית ספר בברדיצ'ו, אין כלום, הוא יצטרך לעבור לאיזשהו מקום בהמשך. והכאב הנורא, הוא משלים עניין גם, בין 14. וגם הוא שם בעצם מבחינה מעשית, במטרה בסוף לקבל צדוקה. שער מקבל גריביה, עוד גריביה, עוד גריביה, ככה. כשפעמים פעם עורכים, אז הוא בדיוק אותו דבר. גרידנה. נכון. וכך הוא, כך גם הוא שם באותו, אותו לוי יצחק. ואחרי זה ניסיתי לחשוב לעצמי כל הזמן. שאלה באפיקורסות. אני נתפסתי לאנדרי ולוי יצחק. מה בין אנדרי ללוי יצחק? ואל תענו לי כמו צדיקים. מה בין אנדרי ללוי יצחק? התשובה היא אחת, לעניות דעתי. נקדים לתשובה הזאת משפט שאמרו ככה בנסיעה, כשנסענו היינו ארבעה יהודים, אחד מהם היה חסיד קרלינר. אז הוא אמר משפט מאוד יפה, הוא אמר שלמגיד, בין התלמידים היו שלושה תלמידים גדולים, שהעבירו את החסידות למקומות מסוימים. ובאו נקרלים, התניה, ורב לוי יצחק מברדיצ'ה. הוא אמר, רב אהרון מקרלין, זה היה ככה בדרך מאנפולי לברדיצ'ה. דיברנו, סיפורים, שרנו. אז הוא אמר, ואמרים שהמגיד היה אומר שרב אהרון מקרלין מושלם באהבת השם. וזה הביא אותו לאהבת התורה ולאהבת ישראל. נתניה היה מושלם באהבת התורה. וזה הביא אותו לאהבת השם ולאהבת ישראל. ורב לוי יצחק מושלם באהבת ישראל. וזה הביא אותו לאהבת השם ולאהבת התורה. ביטוי יפה. כשחשבתי עליו המון אחר כך, אני חושב שהוא אמר שם עולם שלם. אתם יודעים מה ההבדל בין לוי יצחק לאנדרי? רק אחד. לוי יצחוק זה אינסוף. ואנדרי לא. זה לא שום דבר בניגלה. זה הכל באינסוף. זאת החלוקה. זה מה לא ימין. הוא אינסוף. הוא לא צריך לדעת מזה. אגב, אם הוא היה יודע מזה, זה כבר לא אינסוף. כלומר, מה שהוא יודע מזה לא קשור לאינסוף. זה היה נכון גם אם לוי יצחוק לא היה חמוד. הוא היה מלוכלך, ומגעיל, ומרביץ, ובועט, ומושך. ואנדרי היה מתוק, ומתוק, ומוסרי, ונחמד. זה לא משנה לך. כשחשבתי על זה פתאום הבנתי שאני בכלל לא מבין מה זה אהבת ישראל, אני מתחיל להבין מה זה. אהבת ישראל זה לא רק רוחב, זה בעיקר צמצום. תאהב את לוי יצחוק לא כי הוא מתוק, אלא כי הוא ישראל. זה משהו, איך עושים את זה? תאהב אותו לא כי אתה מחבק אותו. בכלל, מה שווה החיבוק שלך? מה אתה כל כך מתפעל מעצמך? תוציא כבר את האגו שלך מפה. הקליפה שלך כלום. זה לא יאמן. תאהב את זה כי אתה מחובר לאינסוף. אתה חלק השם עמו. אז כשרב לוי יצחוק היה הפך למושלם באהבת ישראל, ממילא זה הביא אותו לאהבת השם ואהבת התורה. עברתי בחמישי בלילה וזיכו אותי המשפוחה בזכות גדולה גדולה גדולה. אתה יודע שי, לא ידעתי לך. עשו לי הפתעה, זיכו אותי בזכייה גדולה מאוד. ביום שישי, זה עוד בספיחי היום הולדת, הם עוד לא גמרו את היום הולדת, בספיחי היום הולדת ביום שישי, לא יכם, ביום שישי, יהודה שלנו, התחיל, אבל כל הילדים וכולם, וכולם התארגנו לזה, התחילו, יש לדענו כתיבת ספר תורה. התחילו את היריעה הראשונה, וספר תורה שנכתב, ובעזרת השם, אפשר כן מצוות כתיבת ספר תורה, מאוד מאוד רגש. כן, אתה קורא, ספר, שנה וחצי עובד הזה. אז התחילו בכתיבת ספר תורה. כשהתחלתי את הכתיבה, בעזרת השם, כשהתחלתי את הכתיבה, פתאום כל הסיפור הזה עלה לי. והבנתי, מה זאת מצוות כתיבת ספר תורה? זאת המצווה האחרונה, מצוות תרי"ג. מצוות תרי"ג היא כל אחד מצווה לכתוב ספר תורה. מה זה כל כך חשוב? אם אני קונה, אם אני מדפיס. זה מצווה פלאית. התורה היא אין סוף. פתאום חשבתי שככל שאתה למדן יותר, יותר קשה לך לגלות שזה אין סוף, כי אתה נהנה מזה מהסברה. אז הקליפה שלך תופסת מקום. הבית הזאת, שאתה עכשיו כותב, הבית הזאת אין סוף. כל מה שכתוב פה זה עוטה אור כסלמה. זה אור אין סופי שמתלבש בסלמה, ואתה קורא לזה בית. זה לא הרבה יותר מכל חוכמה, או הרבה פחות מכל חוכמה. זה אין סוף, וזה סוף. תתרגל. זה אין סוף, איך יכול להיות? אותו משפט, אותו משפט, משפט במובן של לא, לא של סנטנס, משפט, דין. אני הולך לבי דין של שלושה הדיוטות. מה הדיוטות? שלושה יושבי קרנות, לומדי סנדרי. הולך לבית דין של שלושה יושבי קרנות. שניים מהם אנלפבטי. אחד יודע בקושי, לא יודע מה. פסקו לי דין. זה נקרא דין תורה. הלכתי עכשיו לבית המשפט העליון האמריקאי. ישבו שם שלושה גאוני עולם, חתני פרס נובל במשפט. עברי. בסדר? יודעי שס הלוך חזור ונציגי המוסר עלי אדמות כולל הירח. והם פסקו את אותה פסיקה. הלכתי לשם, זה נקרא בהלכה עבודה זרה. הלכתי לכאן, זה נקרא דין תורה. זה אין סוף, זה סוף. הכל בעולם סוף, אלא אם כן הוא מחובר לאין סוף. ואז הכל בעולם אין סוף. הבנת? לא הבנתי. אז תגיד פחות. ברגע שתתבונן בגדולת אין סוף ברוך הוא, זה המשפט, ממילא יוליד במוחו על כל פנים, עוד לא בליבו, שאף אחד לא יספר לי שזה מיד עובר ללב. זה עובר ללב כשאתה בלילה באנפול, ומה יהיה בבוקר? מיד יוליד במוחו, ממילא יוליד במוחו על כל פנים, האהבה להשם. לאיזו רמת אהבה? לדובקה. לאיזו רמה לדובקה? לדובקה זה אין רצוף רבבות הרגעות. מה זה לדובקה? בקיום מצוותיו ותורתו. זה דבר לא יאמן. המצווה הזאת היא אין סוף. וכן, אבל זו פעולה טובה, והיא לא שונה משום פעולה טובה של משהו אחר. זה אין סוף. אתה חי בעולם של סוף ואתה צריך לפעול לפיו. אבל השאלה אם זה בא לך מהאין סוף. זה עולם ומלואו. אז כשהתניה היה אומר המגיד היה מושלם באהבת התורה, ומזה בא אהבת השם ואהבת ישראל, זה היינו הך. זה היינו הך. זה אותו דבר. כשאתה מחובר על פי מבנה הנפש שלך לאחד מהגילויים של האינסופיות, שזה אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל, אלה גילויי האינסוף. הקדוש ברוך הוא גילה את האינסוף פה בתורה ובישראל. איך? י' של סעודה שלישית, אומרים בראשית תורתך הקדומה, בראשית תורתך הקדומה, רשומה חוכמתך הסתומה. מאין תימצא? והיא מאלמה. ראשית חוכמה, יראת השם. פיוט. בראשית תורתך הקדומה, רשומה חוכמתך הסתומה. אנחנו אומרים בפתח אליהו, סתימה מכל סתימים. ואנחנו לפעמים לא מבינים את זה. חושבים שמה הכוונה היא שהחוכמה של הקדוש ברוך הוא סתומה. אני לא מבין. אז תחזיק חזק. אתה יודע מה פירוש שהחוכמה של הקדוש ברוך הוא סתומה? משה רבינו לא מבין. המלאכים לא מבינים. מיכאל וגבריאל לא מבינים. הכל סתום. סתימה מכל סתימים. זה סתום כי זה אין סופי. וכל מה שיש בעולם הוא נברא. אבל זה סתום ורשום. אתם מבינים איך? בראשית תורתך הקדומה רשומה חוכמתך הסתומה. מה ההבדל ביני לבין מישהו ששמע את זה פיזית ממשה רבנו לפני 3,500 שנה? אין הבדל, חוץ מאחד. שלי יכולים להגיד, תסתכל 3,500 שנה, אתה לא רואה? זה קצת יותר קל. אבל זה לא משנה, יש לי דברים אחרים יותר קשים. בראשית תורתך הקדומה, רשומה חוכמתך הסתומה. סתום. לכן התורה פותחת בבית. פתוח מפה, סתום אל האלף. לכן ראשית חוכמה יראת השם. כי אם אתה מגיע אל החוכמה לא מתוך יראה, אז אתה לא יכול להגיע אל החוכמה הסתומה. אבל ראשית חוכמה יראת השם זה גם הפוך. לכן כאשר אתה עוסק בחוכמה אתה יכול להתמלא ביראה. אתם מבינים את שני הצדדים? לכן כתוב במשנה, אם אין יראה, אין חוכמה. אבל כתוב אחרי זה גם הצד השני. אם אין חוכמה, אין יראה. זה לא אותה יראה. זאת הייתה היראת התאה, שבלעדיה אין לך מה להיכנס לראשית חוכמה. אני יכול בלי יראת התאה ללמוד כל חוכמה בעולם. כי היא חוכמת סוף. ההפך. יכול להיות שהיראה תעשה לי לא טוב. אבל אני לא יכול בלי יראה ללמוד את חוכמתך הסתומה. כי אני אגיע לסוף, ואני לא אגיע אף פעם לחוכמתך הסתומה. אז מה אני עושה? אז אני מתמלא, משתדל להתמלא ביראה, ואז נכנס לחוכמה. אם אין יראה, אין חוכמה. ומה קורה לי כשאני מגיע לחוכמה? עכשיו כשאני מגיע לחוכמה, אני מבין שככל שאני יותר נמצא בחוכמה, היא יותר סתומה. ולכן אם אין חוכמה, אין יראה שעוד לא הייתה לפניכם בכלל. היראה החדשה היא לאין ארוך יותר גבוהה מהראשונה. מבינים? כלומר, היראה הראשונה הייתה ההחלטה להקדים כדי להיכנס. החוכמה, ועליהם באה היראה הילאה, שהיא ההקדמה לחוכמה הבאה. שהיא תבוא ממנה היראה שעליה, וכך הלאה, והלאה, 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 והלאה. לכן מוח יש לכל אדם והוא נמצא בקודקודו. זה לא ציניות כשהוא אומר בקודקודו, כמו שאומרים אין לך מוח בקודקוד. קודקודו הוא מתכוון להגיד זה פיזי, זה מבני, זה נמצא פה מקודד, כמו שאנחנו אומרים היום. וזה נמצא בקודקודו וזה כן ברשותך. עכשיו כשם שברשותך להתבונן במבנה הקוס, ברשותך להתבונן במבנה גדולת אין סוף ברוך הוא ולהבין את אי ההבנה. שומעים? זה דבר מדהים. זה ברשותך, במוכחה, להתבונן בגדולת אין סוף. הרי בסופו של דבר תמיד שיא ההבנה הוא אי ההבנה. אז ברגע שאתה נכנס במוחך להתבונן בגדולת אינסוף ברוך הוא, ממילא יוליד במוחו על כל פנים, במוחו, את האהבה להשם, לדבק בו, בקיום מצוותיו ותורתו. וזה כל האדם. זה דבר מופלא. העשייה הזאת היא לא משהו מנותק מההוויה שלך. היא אתה. כי אתה חי בעולם העשייה. כי היום לעשות אמקטים. שהיום, כבר אמרנו, זה כלי. רומז הוא עולם המעשה דווקא. זה הייחוד של העולם הזה. לא מה נשמע היום יהיה טוב. מה נשמע היום שאין לי מחר? מה יש לך היום שאין בעולם הבא? העולם הזה דומה לפרוסדור, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. מה יש בפרוסדור שאין בטרקלין? הוא לא מינוס בדרך. הוא דבר בפני עצמו. ולמחר וכולי. בהמשך כתוב, היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. כמו שמבואר במקום אחר. והמוח, אז אם כן צריך לקרוא את הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, ואיך עכשיו צריך לקרוא? ובלבבך לעשותו. ההתמלאות של הלב לרמה של עשייה, היא קרובה מאוד מאוד מאוד. אתה יכול, כמו שהחלטת להתבונן עכשיו, כמו שאמרתי לפני שנייה בקוס, אתה יכול להתבונן בזה. ומה זה יעשה? זה תהליך. והמוח שיש בקודקודך שליט בטבעו של האדם ותולדתו ובמה שיווצר מזה. ועל מה הוא שליט? השולט שולט על מה? א', על חלל השמאלי שבלב, לבבך, וממילא המחשבות, ב' ועל פיו, הדיבור, וג' ועל כל האיברים שהם כלי המעשה. אם כך, אז לכאורה זה אמור לפעול בכל אדם, כי זה המנגנון שפועל בכל אחד ואחד, וכאשר אני עוסק עכשיו בחלק השם עמו בי כעוסק בתורה, אז זה צריך לפעול בכל אחד מאיתנו. לא משנה צדיק, רשע, זה צריך לפעול בכל אחד. אבל אמרת לפני רגע שרק הצדיקים ליבם ברשותם. ואמרת שבלבבך לעשותו זה הולך על הבינוני. לא מבין, הרי לכאורה כל אחד צריך להיכנס לזה, כי אם זה המנגנון, המנגנון פועל. אם לא, וכאן הגענו. אם לא, מי שהוא רשע באמת, מה זה רשע באמת? הבינוני נקרא אצלנו כרשע. זה שמו של הבינוני. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה. היה בעיניך, כרשע. ואיך הסברנו? זה לא רשע באמת. אז זה הביטוי, בעיניך כרשע. יפה, נכון? היה בעיניך כרשע, לא אובייקטיבית, היה בעיניך כרשע. שאיך הסברנו מה הפירוש של זה? שאפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, ואין לך כבר מאבקים, ולבך ברשותך, היה בעיניך כרשע. דע לך שאתה עדיין במאבק, וגם אם בלבושי הנפש אתה בניצחון, לחלקי הנפש יש כוח להיאבק. אבל מה זה נקרא הרשע באמת? הרשע באמת הוא מי שאצלו, על פי ההגדרה, אין המוח, נו, שליט על הלב. אין המוח שליט על הלב, אלא הוא נותן לחלל השמאלי, לנפש הבהמית, ללב לשלוט. ועל זה כמאמר רבותינו ז"ל, שהרשעים הם ברשות ליבם. כלומר, אין להם אפשרות לשלוט על עצמם. מתעוררת אהבה בליבם, הם שפוטים על פיה. הוא אומר פה משפט מאוד חריף. ואין ליבם ברשותם כלל. לכל מנגנון הפיקוח הזה של המוח, שהבינוני, זוכרים את ההגדרה, שהבינוני תפקידו הוא שהלב יעשה מה שהמוח אומר, אבל שהלב יעשה את זה בהרגשה של הלב. איך קראנו לזה? להעביר חוטים אלקטרוניים מהמוח אל הלב כדי שהאור הזה של המוח יאיר. כל זה לא נמצא בכלל בכוחו של הרשע. אבל נשאלת השאלה, איך יכול להיות שלא? הרי אם זה מנגנון, כפי שאנחנו אמרנו, טבעי, אז משהו מזה כן צריך להיות. וזה, וכאן דברים קשים, אבל מרגיעים ומאמינים ומופלאים. כי תזכרו, אצל התניא, רשע וצדיק, זה גם לפי שעה. אתם זוכרים? והוא רשע לפי שעה. אני עכשיו רשע, כי עכשיו נתתי לקליפה שלי שהמוח לא שולט. ולכן תמיד הבחירה קיימת. ולכן כשהוא מתאר, אתם זוכרים איך הוא מתאר את הבינוני? הבינוני מתואר אצלו בביטוי שלא חטא מימיו ולא יחטא לעולם, והסברנו מיד שהכוונה היא שבמצב שהוא נמצא, אילו הוא היה נמצא במצב ההוא, הוא לא היה עושה את אותו דבר בכלל. זה המושג. זה לא תיאור היסטורי עכשיו, זה בכלל לא מעניין אותנו. ועכשיו הוא אומר, אז מה קורה לרשעים שהם ברשות ליבם? למה מנגנון הפיקוח הבסיסי הזה, שבלעדיו אדם לא יכול להתקדם, רוחנית, מוסרית, בשום מקום. אי אפשר להיפגש עם האינסוף אחרת. מה יקרה לי? אני היהודי שכן רוצה להיפגש עם האינסוף. איך אפגש איתו אם המנגנון לא פועל? ומה ההיגיון שהמנגנון לא פועל? וזה חידוש עצום. עונש על גודל ועוצם עוונם. זה בעצם מנגנון נוסף שאתה חייב להכיר אותו. מי שמבין את זה, אגב, יכול להבין את פרשות השבוע שלנו. פרעה. כשהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו של פרעה, זה לא התעללות. כשהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו של פרעה, אגב, זה מופיע רק מהמכה השישית. בחמש המכות הראשונות לא מופיע אפילו פעם אחת שהקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו. כשהוא מכביד את ליבו, זה בעצם רגע שבו אתה מאבד כבר את יכולת השליטה בעצמך. אתה מייצר מצב של עבירה גוררת עבירה. ואתה נכנס לאיזו סיסטמה שאתה לוקח בה את המושכות. אתה חייב להבין. פעם המשלנו את זה כשדיברנו בפרשות שם, לאדם שרוצה לא עלינו, לא עליכם להתאבד. והוא מתחיל לעשות איך עושים את זה. אז הוא עולה עכשיו למגדל הגבוה שם. איפה הכי גבוה היום? לא בטוח. זה איפה זה הכי גבוה, לא יודע. הוא מתחיל לעלות. אז הוא עולה. הוא עולה קומה ראשונה, קומה עשירית, קומה עשרים. הוא משוכנע שהוא יעשה את זה. הוא כבר בקומה המאה. יש לו עוד חמש קומות. הוא בקומה 105, עדיין יש לו בחירה חופשית לא לקפוץ? יש. הוא פותח, יש לו מפתח לגן. הוא נכנס, יש לו בחירה חופשית? יש. הוא כבר על הגדר. יש בחירה חופשית? יש. רגל ראשונה למטה, יש בחירה חופשית? יש. רגל שנייה למטה, הוא עוד מחזיק ביד, יש? יש. הוא התחיל. זה הולך קצת יותר מהיר, הוא בקומה 90, 80, 70, 60. יש בחירה חופשית? אבל אני רוצה לעצור. אבל אמרת שכל עוד אני חי יש בחירה חופשית. אני מתנצל על אי הצמחונות של המשל, אבל זה הכי טוב.
חי על זמן שאול.
הרעיון שהמוח שולט על הלב, יש לו מנגנון צדדי שאומר, אדוני, יש לך בסופו של דבר את היכולת, לא עליך, להיכנס למציאות שבה אתה מת, חי. זו הגדרה מדהימה. הוא בקומה ה-70, חי או מת? חי, מת. מת, חי. אבל הוא יכול להחיות מתים. אני אמרה פה את העיקר עכשיו. הוא יכול להחיות מתים גם בקומה ה-70. באמצע הניזונוק. ותראו איך זה כתוב פה במילים הבאות. זה מדהים. זה שהמוח לא שליט על הלב, זה כי קפצת מקומה 105 ושחררת את היד האחרונה שעוד תפסה באצבע שם בגדר. אז עכשיו מתחיל מנגנון שקוראים לו עונש. כלומר, אתה חי. אבל אני לא יכול לעזור לך. וזה עונש על גודל ועוצם עוונם. ולא דיברה תורה במתים. המת הזה זה זה שפה בקומה 70. התורה היא תורת חיים. חז"ל אומרים, צדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים. זה באנפולי אצל המגיד מרגישים. רשעים אפילו בחייהם קרויים מתים. אז תמיד אמרתי את זה על הרשעים. זה עליך כשאתה בקומה השבעים. אתה, כשאתה עכשיו באמצע המרוץ הזה, אתה אומר, אבל המנגנון לא פועל. נכון? הוא לא פועל. הוא גם לא אמור לפעול. אם הוא יפעל, אז אין בחירה חופשית בעולם. הוא לא צריך לפעול. טוב שהוא לא פועל. ולא דיברה תורה במתים אלו שבחייהם קרויים מתים. כי באמת, זה נשמע בהתחלה מאוד קשה, אבל ערה, בצדקס אומרת, עוד מעט אתם תראו איך בתוך המילים פה נמצא, כן, אבל יש איזשהו מנגנון אין סוף שעוצר גם בקומה השבעים. כי באמת, אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד השם. אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד השם. אני לא יכול, כשאני באמצע הזינוק למטה, להתחיל לעבוד השם. בלי שיעשו תשובה על העבר תחילה לשבר הקליפות שהם מסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינם לאביהם שבשמיים. הקליפה הזו כבר פועלת, כוח הכובד פועל, זה לא יכול לעצור. אלא איך כן? על ידי שבירת ליבו ומרירות נפשו על חטאיו. יש פה עוד מנגנון, קוראים לו תשובה, קוראים לו שבירת הלב, קוראים לו מכות לעצמך. הוא מגדיר את זה בערך גם מאות, מאות, שבירת לב. כמו שכתוב בזוהר על פסוק, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. בזוהר הקדוש מוסבר פה דבר מדהים. כתוב בזוהר, תשנו טוב, זה דבר לא יאמן. על מה מדובר בפסוק? זבחי אלוקים. מטאפורה, משל. אבל זבח זה מה? קורבן. דבר פילי, תשמעו את הזוהר הקדוש. כל פעם שכתוב על קורבן בתורה, כתוב קורבן להשם. לשם הוויה. להשם, מידת הרחמים. אף לא פעם אחת יש קורבן לאלוקים. אתם יודעים איפה הפסוק היחיד שיש קורבן לאלוקים? פה. זבחי אלוקים רוח נשברה. שואל הזוהר הקדוש, מה הקורבן שמשמש קורבן לשם אלוקים? לצמצום, להסתר, להיעלמות. עונה הזוהר, רוח נשברה. כשאתה שובר את רוח הסתרה, כשאתה משבר את הקליפות, הלב נשבר. ללב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. גבל. כמו שכתוב בזוהר, על פסוק זבחי אלוקים רוח נשבר, הלב נשבר, שעל ידי לב נשבר, מנגנון שלם, אתה שובר את הלב שלך עכשיו. נשברה רוח הטומאה דסיטרא אחרא. זבחי אלוקים. וזה סוג של קורבן שאלוקים רוצה. הוא בא דווקא בהסתתרות. ושיא ההסתתרות, אנשים חושבים לפעמים, זה מצב פיזי קשה. לא עלינו, שואה נוראי דיברנו. שיא ההסתתרות זה מנגנון שאתה מסתיר את הכל. הכוח למצוא את אלוקים בעולם של הכי חטא. זה לא פחות קשה מהכוח למצוא אותו בעולם קשה מבחינה פיזית. אולי הרבה יותר.
אם זה מחיי המתים,
זה מחיי המתים, מה שבידי שמיים זה שזה יצליח. הפעולה שלי היא בידיי. מה זה, איך זה יקרה? אין לי שום יכולת לגעת. אבל יש דבר אחד שהוא לא בידי שמיים. היכולת שלי לשבור את הלב. עכשיו, לשבור את הלב זה לא equal יראת שמיים. יראת שמיים זה equal המצב שאני נמצא בו. מה קורה במצב כשאני באמצע הנחיתה בקומה ה-70? תפעיל עכשיו את איזה מצנח, את איזה מנגנון אתה צריך להפעיל? את מנגנון זבחי אלוקים רוח נשבר. הוא כבר ישלח משהו. איך הוא עושה את זה? אתה אל תתעסק בזה. אתה אל תפעיל עכשיו אנרגיות במה הוא הולך לשים למטה, כמו בסרטים שיהיה רשת למטה ואתה תקפוץ והסרט יגמר יפה. אתה תשקיע עכשיו בשאלה איזה מצנח צריך להוציא פה. נשאר אחד. כל הקורבנות להשם הסתיימו. כל הקורבנות לשם הוויה, זהו, לא רלוונטיים יותר. אתה כבר לא במנגנון החטאת ולא במנגנון האשם. אז אין. יש. עכשיו אתה במנגנון זבחי אלוקים. מה עושים במנגנון הזה? רוח נשבר. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין האדם יכול לעמוד. ודאי. לכן יש פה את צד האינסוף. אבל זה דבר שאני צריך לפתוח אותו.
יש משיך שהיא באדם. זה איזושהי החלטה ראשונית
שהיא צריכה להיות באדם. ודאי. והיא כן קיימת במנגנון. זאת התשובה על השאלה. והיא כן קיימת במנגנון. נכון. היא ראשיתית.
אנחנו חיים בעולם שכולו אנחנו
מצווים בקום. פלייפלוף. אז אני מצווה.
מצווה.
אז אני מצווה. אז אם אני במקומה ה-70 באוויר ואני מוגדר קלינית חי, אז אני עדיין מצווה. אבל המצוות הזה עכשיו הוא מנגנון כזה.
זה מה שלמד
אור מקיף. תקרא לי זה כך, דומה מאוד.
עומד לנו.
דומה מאוד.
להצילנו.
זה גבל, זה גבל. רק נגמור. כמו שכתוב בזוהר על פסוק זבחי. בדיוק, זה בלבבך לעשותו. כמו שכתוב בזוהר הפסוק זבחי אלוקים רוח נשבר, הלב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה. שעל ידי לב נשבר, ראינו מצפים אולי בסוף, לב נשבר ונדכה, השם לא תבזה, מידת הרחמים. לא, לב נשבר ונדכה אלוקים, כי זה המנגנון של זבחי אלוקים. כי שעל ידי לב נשבר נשברה רוח התומה דסיטרא אחרא. עיין שם פרשת פנחס, דף רשמם ופרשת ויקרא וכו'. והיא, כלומר ההתמרמרות הזאת, השבירה הזאת, השבירת הרוח הזאת, היא בחינת תשובה תתאה. אני אקרא רגע את כל השורות, ובזה נעמוד ונסביר. בעזרת השם. והיא בחינת תשובה תתאה, להעלות היי תתאה, מושג פנימי, דיברנו עליו באיגרת התשובה, נחזור לזה, להעלות, נכון, היי תתאה, להקימה מנפילתה שנפלה אל החיצוניים. הקליפות נקראות חיצוניים. שהוא, אני אחזור לכל המשפטים האלה, אני רק קורא, סוד גלות השכינה. כמאמר רבותינו ז"ל, גלו לאדום שכינה עמהם. דהיינו, כמובן במצב הפיזי הכוונה גלו לאדום, פיזית, לרומי. אבל בעבודה הרוחנית של האדם, מה הכוונה? גלו לאדום שכינה עמהם. דהיינו, כשהאדם עושה מעשה אדום, מוריד וממשיך לשם, האדם מוריד וממשיך לשם בתוך הקליפות שלו, בחינת וניצוץ אלוקות, המחיה את נפש, רוח, נשמה שלו. על הכל נדבר עוד שנייה. והניצוץ הזה, כשהוא יורד אל הקליפות, אתם יודעים מה קוראים לזה? גלות. ועכשיו השכינה בגלות. והניצוץ הזה לא רק נמצא בגלות, אלא בהפוך על הפוך, הוא זה שמחיה אותך. כלומר, הוא גם המנגנון שאיתו אתה אדום. לא רק איתו אתה תעשה תשובה. הוא נותן לך את הכוח. הוא הגניוס שפרעו רצה. הוא הכוח השכינתי הזה, שנמצא בגלות, ולאט לאט תראו מה קורה. המלובשים בו, בנפש הבהמית מהקליפה שבליבו שבחלל השמאלי המולכת בו, בעודו רשע, ומושלת בעיר קטנה שלו. כלומר, אותו ניצוץ אלוקי נמצא עכשיו תחת ממשלת האויב, וכיוון שהוא תחת ממשלת האויב, אז קורה לו עכשיו שני דברים. הוא א', נמצא שם בגלות, וב', בנפש, רוח, נשמה, כבושים בגולה אצלה. כלומר, לא רק שהנשמה, שהנפש האלוקית נמצאת עכשיו בגלות, הן גם כבושות בגלות. אתם יודעים מה זה להיות כבוש? הכבוש זה מישהו שנמצא בשבי. השבוי לא רק לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה, אלא הוא צריך לתת את כל הכוחות שלו כדי לעשות את מה שהשובה רוצה.
הכבוש.
זה הכבוש. ואז, זה אותו דבר, הכבוש אצל השבוי. הכבוש והשבוי זה אותו דבר פה עכשיו. הוא לא השתמש בביטוי שבוי, אני קורא לזה שבוי. ואז מה קורה? רק שנייה, מה קורה אז? קורה אז דבר לא יאמן. השובה, שוב, ניקח את זה בדוגמה מדינית, אבל תעבירו את זה לאדם. השובה הרוסי ייקח את היהודי ויגיד לו, אני לא אתן לך עכשיו לעלות לארץ ישראל. סלש, להניח תפילים. סלש, להגיד שמה ישראל. אבל אז הוא ייקח את הגניוס היהודי ויגיד לו, ועכשיו בוא תכתוב לי את התורה הסוציאליסטית. עכשיו אני לוקח את השכינה הזאת, ואיתה אני אפתח את הקומוניזם עד הסוף.
זה לכבוש.
זה לכבוש.
השבוי זה אחד
שיושב
בכלא עושה כלום.
אז תשתמש בביטוי לכבוש. 100%. זה לכבוש. עכשיו, זה המלפפון הכבוש שתמיד אנחנו מדברים עליו. עכשיו אני לוקח אותך, ולוקח את הכוחות שלך, והכוחות שלך לא רק לא יעשו את מה שבעצם הם היו עושים במקום של גאולה, אלא הם ימלאו את פקודותיי עד הסוף. אחר כך אני כבר אחסל אותך. אתה תבנה את הפירמידות, אתה תבנה את הטול שלנו. אתה תבנה את הטול שאיתו אחר כך נהרוג אתכם. אבל קודם כל תבנה אותו. ואתה תרצה לעשות את זה. לגמרי, הוא כבוש, הוא רוצה את זה. הוא כותב על זה מאמרים, הוא מוציא עיתונים עם מסגרות שחורות על שמש העמים, הוא חי את זה בשם האלוהות. הוא מכניס את האלוהות אל הגולה, וסוד גלות השכינה לאדום, אתם תופסים את המושג? סוד גלות השכינה לאדום זה איך לאט לאט זה הופך מגולה לכבוש, והוא מפתח את הכוח של הבוס. כל אחד עם הדוגמאות. וכדי שנצא מהמקום המדיני ונחזור לעבודה הרוחנית של האדם, זה הפעולה שקורית לאדם בגלות שכינה שלו. אתם יודעים מה זה היי תתאה והי אילאה? מזכיר. שם יוד קי וו קי זה שם השם יוד, ואחרי זה היי, ואחרי זה וו, ואחרי זה היי. נכון? יש היי אילאה, ויש היי תתאה. יש שני היים בתוך השם יוד קי וו קי. נכון? ההי הראשונה נקראת אילאה, וההי התחתונה, ההי האחרונה, נקראת היי תתאה. וישנן שתי תשובות. והתניה מדבר על זה בהרחבה באיגרת התשובה. ישנה תשובה שהיא תשובה אילאה. היא התשובה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל היא התשובה באופן הקבלי של ההי, תשובה זה גם במובן של תשובה, to make תשובה, ותשובה זה גם במובן של השוב. זה הנוח. תשובה אילאה זה שההי הראשונה שווה אל היוד. הם נפרדו. ותשובה היא לעד זה שההי הראשונה שווה אל היוד. תשובת התאה זה שההי התתאה שווה אל הוו. עמוק מאוד, לא ניכנס הרבה, נסביר במילה. כשאני אומר שאתה יהודי זה חלק השם עמו, אתם יודעים מה אני אומר? אני אומר שבאותיות יוד קי וו קי, שומעים? יש את היוד, שהיא מה? החוכמה, הנקודה, יוד, החוכמה הסתומה. אחריה באה ה' שהיא ההתבוננות. תשובה היא לאה היא לא מחטאים בכלל. תשובה היא לאה זה לא חטאתי ועכשיו אני עושה תשובה. תשובה היא לאה זה עצם התחושה שאני קשור אל החוכמה האינסופית. תשובה היא לאה זה כל שנייה כשאני נמצא בתוך החיים, אז משהו מהסוף מושך אותי, משהו מההי מושך אותי טיפ טיפה לכיוון הוו, לכיוון ההמשכה ללמטה, הוא קצת קצת מושך אותי, וכל הזמן אני צריך לשוב אל המקור, אל היוד. זה התשובה העילה. לו יצויר אדם שלא חטא מעולם, אין דבר כזה, גם הוא חייב בתשובה עילה. זה לא קשור לשום חטא. אתם יודעים מה זה תשובה עילה? תשובה עילה זה עצם החיים. תשובה עילה זה עצם היחיות. אתה כל הזמן שב אל היוד וחוזר אל המציאות. שב אל היוד וחוזר אל המציאות. שם אפילו הצדיק. שם גם הצדיק. בתשובה עילה, שם הכל, זה תשובה עילה. אנחנו לא עושים את זה. תשובת התאה, אחרי היוד וההי של הבינה באה הוו, של ההמשכה, שש המידות, ואחרי זה ההי תתאה שמייצגת את ספירת המלכות. ההי תתאה היא המציאות פה, היא עולם העשייה. לרוחב, לאורך, לעומק, היא כאן. לעולם העשייה אני נופל הרבה פעמים בגלל העשייה. ועכשיו אני צריך להשיב את ההי אל הוו, כדי שהוו תיקח אותי בכלל חזרה למעלה, עם המעלית. אחר כך נדבר על ההי אילאה שתשוב אל היוד. עכשיו נחזור למשפט הזה מההתחלה, ועכשיו הכל יהיה מובן בעזרת השם. והיא שבירת הלב בחינת תשובת התאה. בסדר? להעלות ה' תתאה, ה' תתאה של שם הוויה, להקימה מנפילתה. כי בעולם העשייה ה' תתאה יכולה ליפול, שנפלה אל הקליפות, אל החיצוניים. מדהים. שהוא, מה זה נפילת ה' תתאה לחיצוניים? איך קוראים לזה? סוד גלות השכינה. ה' תתאה שנופלת, אבל לא נופלת, זה כמה? ילד רץ, משחק, נופל, קם. נופל, עוד קצת, בוכה, מבקש פאוול. שני פאוולים, 10. אבל לפעמים אתה נופל. ואז יש סוד גלות השכינה. כמאמר רבותינו ז"ל, עכשיו אפשר לקרוא כי כבר הסברנו, גלו לאדום שכינה עמהם בתוך הגלות. דהיינו, מה זה בעבודה הרוחנית שלי? כשהאדם עושה מעשה אדום, אני נכשל בעבירות רחמנא ליצלן. מוריד וממשיך לשם, לשם, לאן לשם? לחיצוניים. מה זה לחיצוניים? לקליפות. בחינת וניצוץ. בחינת וניצוץ. דיברנו הרבה פעמים, בחינת וניצוץ. לא את ה... בחינה. וניצוץ. אלוקות המחיה את נפש רוח נשמה שלו. עכשיו הניצוץ הזה ממשיך להחיות. המלובשים בו, כשהוא מחייב, הוא נמצא עכשיו בתוך הקליפה, אז הוא מלובש בו בנפש הבהמית מהקליפה שבליבו, שבחלל השמאלי, המולכת בו. עכשיו הנפש הבהמית והקליפה מולכות בעודו רשע. נכון? הוא מושלת בעיר הקטנה שלו. מה זה עיר קטנה? זוכרים את המשל כל הזמן? הגוף שלי. וכך, מה יוצא? שהנפש, רוח ונשמה נמצאות בגלות בתוך הקליפה, אבל הם לא לבד בגלות בתוך הקליפה. מי נמצא איתם? הקדוש ברוך הוא. הבחינה, הניצוץ. הבחינה וניצוץ האלוקי שמחיה אותה. ואז מה קורה? כיוון שזה הדבר היחיד הוא מחיה, אז נפש, רוח, נשמה הופכים מגולים לכבושים אצלו בגולה. ומה קורה כשאתה כבוש? אתה לא רק לא עושה את פעולותיך, אלא אתה מה? אתה עובד אותו. אתה נותן לו את כל הכוחות, אתה בכלל הכוח שלו. הוא לא מבין, הוא כבר לא מבין עד כמה אתה בכלל הכוח שלו. וכשנשבר ליבו בקרבו, ונשברה, ועוד פעם, כאן מגיעים למה שאנה אמרה מקודם, נו, אז מה הסיכוי? איך יוצאים מדבר? יש לזה סיכוי? וכשנשבע, זה המסקנה המרכזית שהגעתי מהשבוע באוקראינה. אני זוכר, הצעירים פה יותר, אני פתאום מרגיש זקן, אז אני יכול להגיד הצעירים יותר. הצעירים יותר, אני מתכוון, הצעירים יותר, בתיה, וזה הצעירים יותר לא זוכרים עד הסוף את זה. אבל אנחנו גדלנו על זה שהספידו את יהדות רוסיה הספד סופי. אין יותר כלום, הכל נגמר. אנחנו גדלנו על הצחוקים שעשו מהרבי מלובה ויצחותו יגן עלינו כשהוא שלח שליחים לשם. ואמרו, אתה שולח שליחים למה? לגרד מה? תבוא הנה, אין שם כלום כבר. כי ההבנה שלנו הייתה שמזה אי אפשר לצאת. זה בלתי ניתן. עד שאתה נוסע ואתה פתאום רואה שלוי יצחוק זה לא סיפור מפעם. ואתה מגיע לערים ערים, ואתה רואה פתאום איך יהודים יוצאים, ואלה אותם יהודים שהיו עומדים בתורות כדי לקנות מצות. אגב, חמץ גמור לפסח. כן. העיד לי מי שהוציא את המצות, הוא אמר, אני יודעתי שזה חמץ. אבל הייתי מוסר את הנפש כדי להוציא. מה אתה יכול לעשות? אני ידעתי, אני נתתי את כל המצות איתם. חמץ גמור, הוא מהם תעודות. עשינו הכל, רק התנור אי אפשר היה להכשיר אותם. כי כמה פעמים שרפו אותנו כשעשינו את זה קצת. פתאום אתה חושב על אותם יהודים, חסידים, יהודים כאלה שבמשך ה-70 שנה האלה לא הפסיקו לשנייה. אתה לא מצליח לקלוט את זה בכלל. כי אנחנו בישראליות שלנו רואים רק את המסות. ודנים האם זה עוזר לשחיתות בישראל או לא עוזר, וכמה אוקראינים וכמה אחוזים ואיך, וגועל נפש של ישראליות צינית שדנה בכל דבר. ופתאום אתה מבין שמה שכבוש כבר מזמן בגולה. חי. זה מת מוחלט, זה מת שהגדירו אותו, לא עשו הלוויה, כבר קברו. שמו אבנים, כבר שרו שירים, קברו הכל. זה חי. זה דבר, אני חושב שהרבה יותר גרוע. ושעוד נגלה שזה חי גם שם. בדרך חזרה, בשדה התעופה, מגיע יהודי לשדה התעופה, זה קצת על חב"ד, במילה אחת. אני עובר תהליכים עם זה, שלא, אני עוד לא מבין אותם. אני פוגש עם יהודי, אנחנו נוסעים לעשות עניין של ערבית, כי היו כמה, פתאום היו כמה יהודים שהגיעו לטיסה ביום חמישי בערב. מגיע יהודי, שבלי לדבר בכלל, אתה רואה שהוא מרוסיה. עכשיו, הוא התפלל כבר. בשדה התעופה, בקייב. לא, לא, בקייב, בדרך. בקייב. זה סתם אגב, זה מעניין, מניין בקייב, עוד מניין, אתה מארגן, אתה... זה גם מפחיד, כלומר, זה לא להפוך את זה, זה אפשר להיות, צריך לדעת להבין, אבל בסדר, מארגנים מניין של הנושאים חזרה. ואז הוא אומר שהוא כבר התפלל, אבל להשלים אני יכול. לא להתפלל. שאלתי אותו, ואני רואה שהוא מדבר רק יידיש. אז ניסיתי עם היידיש המצוינת שלי, שאלתי אותו אם חוץ מלהשלים אני גם יכול להשלים חוסרים. הוא שואל אותי מה אני מתכוון, אז אמרתי לו, גרטל, אין לי פה, אני לא מוצא, הלך לי לאיבוד. יש לך גרטל, ראיתי אחד חושי, בטח יש לו גרטל. אז הוא נתן, מבסוט. אחרי זה מתחילים לדבר, איזה יידיש, עברית מצוינת. מאיפה העברית שלו ומאיפה זה? הוא הגיע מרוסיה ב-66 לארץ. נו, ותיק. 66. איפה אתה גר בקריית מלאכי? אז הוא גם בישראל, בישראל. ומה אתה עשית עכשיו פה? כי בטוח, חב"ד נקבע ליום הילולה של הרבי הזקן, הוא אומר, גם קפצתי בדרך. ומה עשית? באתי לבר מצווה של הנכד. זה לא שאלתי, כי היה לי לא נעים, בטח מישהו שנשאר פה, אבל בר מצווה. אומר לי, הבן שלי שליח בניקולאייב. והוא מתחיל לספר לי בהתרגשות, איך הספידו אותם, איך הוא ברח. ומה זה לבוא לבר מצווה של הנכד בניקולאייב? כמה משפחות יהיה שם? הבן שלי. אבל יש שם לפחות 1,000-2,000 יהודים. ועד שהאחרון יבואו שם, נוציא את כל המצוצות.
אין מניין, אין
מפנה לבית. יהיה. גם מקווי יהיה. לא הייתי בניקולאייב. אין לי פרטים בניקולאייב. הייתי במקומות אחרים שבהם זה מופלא. זה היינו אח. אני שואל אותו, את היהודי הזה, נו, בטח מרגש, בר מצווה, נחזור לשם, הוא אומר, אתה לא מבין כמה. ואז שהייתי שם, אז הבת שלנו אמרה לי שהיא החליטה בעזרת השם שהיא גם התחתנה. יופי, מזל טוב אני אומר. והיא בחרה במי שהיא רצתה. נו. כי הוא לא רצה בהתחלה. אמרתי, חשבתי, הוא לא רצה להתחתן כרצה. היא נורא רצתה לנסוע אחרי החתונה גם לשליחות. לאן? לסיביר. אז בעזרת השם, אחרי החתונה, יהיה לי אחד בניקולאי ואחד בסיביר. ואתה בקריאת מלאך. אתם זוכרים שהספדנו? שאין כלום? זה כבושים בגולה. זה לא נתפס לך. זה לא נתפס, אי אפשר לתפס לך. מכוח מה? מכוח שבירה. את זה לך תתרגם אליי פרטי.
למה גרות היא
עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו. היא לא נצחית. הגלות היא המנגנון. אני, יש בי גלות וגאולה כל שנייה. הגלות היא התגלות. היא גל. הגל, כמו תפקיד של גל, wave, כמו גל במים, דיברנו על זה פעם. הגל או מטביע אותי, או פולט אותי החוצה. אם אתה רוצה לעבוד לפי סטטיסטיקה, בדרך כלל הוא מטביע. יש בעיה בעם ישראל, הסטטיסטיקה לא פועלת. כלומר, היא פועלת ב-X מיליונים, ב-X כאבים. אבל היא לא פועלת במושג הכולל. מה לעשות? זה לא עובד, השיטה לא עובדת, זה מדע שלא למדו שם. באין סוף המדע לא עובד שם.
סטטיסטיקה לא הורגת אצלנו את שכל אחד הוא עולם
מלא. פילפלא. וזה גלות, זה גל. וכשנשבר ליבו בקרבו, ונשברה רוח הטומאה וסתרה אחרה, ויתפרדו, הוא מתכוון כאן לפסוק כל פועלי אבן, והוא מתכוון בנמשל לכוחות של הסתרה אחרה, לעוצמות הקליפתיות האלה. היא, מי זו היא? ההי, מצוין, תתא, היא, וההי תתא היא השכינה. מלכות זה השכינה. היא קמה מנפילתה. מבינים מה זה הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד, המלכות, השכינה. תית אתה. היא קמה מנפילתה. האדמו"ר הזקן כותב באיזשהו מקום, הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד, היה צריך להיות כתוב, מנפילתה. הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, ונראה איך כל נפילה נותנת לנו כוח. הוא יקים אותה עם כל הנפילות. רחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. ואז נעשה slow motion, הילוך איתי אחורה חזרה, ונקלוט את הנפילה בניקולאייב ובסיביר, ופה, ובגלות האדום הזאת, ובגלות האדום הזאת. וכשנשבר ליבו בקרבו ונשברה רוח הטומאה וסתרה אחרה ויתפרדו וכולי. היא, ההתפרדו זה הביטוש הזה. התפרד, מתפרד הכוחות. ההיטתה, השכינה, קמה מנפילתה וגם ניצבה. כמו אצל יוסף, קמה אלומתי וגם ניצבה. קמה אלומתי, אולי האחים לא היו יוצאים בגלל זה למלחמה, אבל גם ניצבה זה לא מפסיק.
זה מאוד מזכיר את המאמר של יהודה את הידוך אחריך.
פילה פלויס. שכל האחים יקרים לזה.
כל האחים, ומה שבסוף נשאר בסוף זה רק הבחינת יהודה שבכל יהודי. כלומר, גם אם הכל מת.
מדהים, היו תליבב כשיש לו. כמו, זה מה שאמרתי שם בשיטו, בבר ילדים. ממש את זה. היא קמה מנפילתה וגם ניצבה, כמו שמבואר במקום אחר.